שקלים, דף חף, מתחילים בעזרת השם, דף יוטט, עמוד ב', שתי שורות מלמטה, מספרת הגמרא, רב נחת לתמן, רב ירד מארץ ישראל לבבל, חמתון הוא ראה מקילין, הם מקילים באיסור, איזה איסור? אדם נמצא למשל במטוס ומביאים ארוחת צהריים בשרית, יש לו מנה כשרה כמובן למהדרין, קיבל, הוא הזמין במיוחד, ולידו יושב אחד מאומות העולם. אז ככה מביאים את המנה הכשרה, מביאים את זה ככה מסומן, שידעו שזה כשר. הוא פתח כבר את המנה שלו, והוא הלך שנייה, היהודי. וכשהוא חוזר, פתאום הוא תופס, רגע, יש לי פה מנה בשרית, יש לי עדי נוכרי, בשר שנתעלם מן העין, התעלם הבשר הזה מהעיניים שלי, אני הרי הלכתי ועכשיו חזרתי, אולי הוא החליף את הבשר שלי עם הבשר שלו, אולי הבשר שעכשיו יש אצלי במגש, אולי זה לא בשר כשר. באמת יש מקרים שצריך להחמיר, ואסור לאכול את הבשר הזה. אבל רב ראה בבני בבל, באותו זמן שהם היו מקילים, בעניין הזה של בשר שנתעלם מניים, וחמר עליהון, לכן הוא מאוד מאוד החמיר על בני בבל, שכל בשר שלא ישגיחו עליו, יהיה אסור באכילה. אם פעם אחת העלימו עין ממנו, הוא נאסר. אלא אם כן, כמובן עשו סימן, והניח אותו במקום מיוחד, עם ההגבלות המיוחדות. מספרת הגמרא, חד ברנש, היה פעם איזה בן אדם, אזל באי משיזגה. הוא הלך, הוא רצה משיזגה, הכוונה לשטוף בשר בנהר. הסקופטי, זה נשמט, נפל לו החתיכת בשר, בגוי נהרה ואינשיטה, בתוך הנהר, וזה נמשך, החתיכת בשר לתוך הנהר. ואז עלי, טוב, היא אדם, סיים, בא לשטוף את הבשר, הבשר נשמט לו, אז הוא הלך. חזר, אחר כך כשהוא חזר, הוא ראה את הבשר בתוך הנהר, כנראה זה חזר, זה צף. ביי מסבינה. אותו אדם ראה את הבשר, הוא רצה לקחת את זה אליו. אבל זה בשר שהתעלם מן העין. אתה הרי לא השגחת כל הזמן לראות אם זה הבשר שאתה הנחת. אולי הבשר שאתה הנחת נעלם, ועכשיו הגיע כאן בשר אחר. אמר לי רב. אז רב אמר לו, אותו אדם, אסור לך. אסור לך לאכול את הבשר הזה. דנה אמר, כי אני יכול לומר, יכול להיות, ההיא, הבשר שאתה הנחת כאן בנהר, שטף נהרה, נהר שטף אותו, זה נסחף בתוך המים. ועכשיו אין את הבשר הזה. מה הבשר שיש לך עכשיו? הייתי חורי, הכוונה אחר, הגיע בשר אחר. דנבלה תחתוי, הגיע כאן בשר של נבלה במקום הבשר שאתה היה לך מקודם, אז אתה לא יכול לאכול מזה. עוד מעשה. חד ברנש, היה איזה אדם אחד, אבא מהלך בשוקה, הוא הלך בשוק, טען קופד, הוא היה טעון בשר, קופד הכוונה בשר. אתה דייטה, פתאום נחת מלמעלה, אוף טורף שנקרא דיה. כנראה הדיה ראתה בשר, החליטה שהיא רוצה לנחס ולקחת את הבשר לעצמה. חטפתי מיני ותקלתי, חטפה ממנו את הבשר והשליחה את זה. חזר, אחר כך אותו בן אדם חזר לשם, והוא ראה חתיכת בשר כמו מה שהיה לו, מושלח כאן. באה מי סיבנה, אז הוא רצה לקחת את זה. היה סבור שזה אותו בשר. אמר לי רב, אסור לך. אסור לך לקחת את הבשר הזה. למה? נראה לי מאוד שזה הבשר ש... העוף לקח ממני, ועכשיו השליך את זה, כנראה הוא השליך את זה לכאן, העוף ההוא. אז הוא אמר לו, לא. דנה אמר, אני יכול לומר, ולטעון טענה שייתכן, בשר דנבלה הוות תאינה. יכול להיות שהדיה הזאת, היה לה, היא הייתה תאונה בפה או בידיים, בשר של נבלה. ותלקתי, העוף זרק את החתיכת בשר שהיה לו, כנראה הוא ראה בשר שהיה אצלך, זה היה נראה לו יותר טוב, אז הוא זרק את מה שהיה לו ולקח את שלך. נס בה הוא אחרנה, הוא לקח את שלך האחר. אז יכול להיות שמה שאתה רואה כאן על הרצפה זה מה שהעוף השליך בשר של נבלה. ומה שהיה שלך מקודם, הבשר הקשר, יכול להיות שהעוף לא השליך את זה פה, השליך את זה במקום אחר, ואולי אחר כך הוא לקח את זה שוב. אתה לא יכול להיות בטוח שהבשר שעכשיו מצאת זה הבשר הקשר שהיה לך קודם. אתה לא השגחת על זה לאורך כל הדרך, לא ראית את זה כל הזמן. יכול להיות שזה בשר אחר, והבשר הזה נבלה. מספר את הגמרא מעשה בנהר גינאי, שהוא שטף זיקין, הכוונה למין נודות יין, כלים שהיו עשויים מאור, שהיו מלאים ביין. נהר גינאי סחף את כל הנודות יין האלה, זה סד גדול. עתה עובדה קומי רבי יצחק ברבי אלעזר, הגיע מקרה כזה, לפני רבי יצחק ברבי אלעזר, אמרו לו, תראה, הנער אמנם שטף את הנודות יין, אבל עכשיו אנחנו רואים פה שהנער פלט החוצה נודות יין מסוימות. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם זה אותם נודות כשרות שהוא סחף שעלה לנו, או שהוא הביא לנו נודות יין לא כשרות. ואמר, תראו, אם אתם מזהים את הנודות האלה, הרי זה היה מאור, זה היה כלי מאור, שלמעלה היו סוגרים אותו, זה לא היה פקק, אלא היו קושרים מלמעלה חזק עם איזשהו קשר. אם אתם מזהים את הקשר הזה, שזה בדיוק קשר שאתם עושים שונה מאחרים, אז אתם יכולים להתיר להשתמש עם היין הזה. יחכמון יזהו שפיה כתרהון. הבעלים יזהו את הסוג קשר שהם קשרו. אם יש להם קשר מיוחד, אז כנראה שזה באמת הנודות שלהם. מספר את הגמרא מעשה נוסף. נקוניקה, כוונה מלשון קנקן, היה קנקן יין. השתכח בקנישתא דבולי, מצאו קנקן יין בקנישתא, כוונה בבית כנסת, בולי זה היה שם עיר, מצאו בבית כנסת שם קנקן יין. עתה עובדה, קומי רבי ירמיה, המעשה הזה באו לשאול את רבי ירמיה, מצאנו פה קנקן יין בבית הכנסת. האם אפשר לשתות מהיין הזה? כי בדיוק היה לנו גם כן קנקן יין, זה נראה אותו דבר. אבל לא השגחנו על זה כל הזמן, יכול להיות שמה שהיה שלנו נאבד, ועכשיו יש פה קנקן אחר שהוא לא כשר. אז הוא אמר, יש לי אפשרות להתיר לכם להשתמש ביין הזה, אם אתם מזהים שזה באמת היין שלכם על ידי סימן. מה הסימן? התחכמון, תסתכלו, תבדקו, תזהו, האם סקוריי אבידת הון, האם הצבע, מלשון סקרה, האם הצבע שאתם צבעתם וסימנתם את הקנקן, זה כמו, האם יש לכם סימון מסוים שסימנתם את הקנקן הזה בצבע מיוחד? אם כן, ואתם רואים את אותו קנקן צבוע בצבע שאתם צבעתם, זה סימן מספיק טוב והקנקן הזה מותר. ספר את הגמרא מעשה נוסף. גדי צלי השתכח בישרתי, ישרתי דגופתה. בשר צלי משובח של גדי, מצאו אותו בישרתי דגופתה, ברחוב של המקום שנקרא גופתה, גופתה. ויתירו משום שני דברים. שני מקצועות התורה שיכולים להוות שאלה הלכתית, התירו, ואמרו שזה מותר באכילה, הבשר הזה. איזה שני דברים? קודם כל התירו את זה משום מציאה, מצאת הבשר, ממש אתה יכול לקחת את זה. אולי צריך לעשות הכרזה שמי נאבד ממנו. אבל התירו את זה, תכף נראה למה. והתירו את זה גם מצד איסור ויתר, שזה בשר מותר, זה בשר כשר. משום רוב מהלכי דרכים שהלכו שם, שהיו יהודים, והבשר שהם אוכלים הוא בשר כשר, לכן אנחנו תולים לומר שהבשר צלי הזה הוא בשר כשר. והגמרא מבארת. התירו את זה משום מציאה. דתני, ברייתא מפורשת. שמותר לקחת מציאה כזאת ולא צריך להכריז. הברייתא מפרטת רשימה של דוגמאות שאם אדם מוצא מציאה במקרים האלה, הוא יכול לקחת את המציאה. דוגמה ראשונה, אדם רואה אריה, חוטף ממישהו ארנק מלא בדולרים. אותו אדם תיאש, מה הוא ילך לריב עם האריה? אבל הגיע פה אחד שהוא מומחה איך מתעסקים עם האריות, הצליח איכשהו ללכוד את האריה ולחטוף ממנו את הכסף, הוא לא חייב להחזיר את זה למעבד, הוא יכול לקחת את זה לעצמו, המציל מיד הארי. וכן, יש צבא שבאים נלחמים ובוזזים ביזה. אנשים מתייאשים, מה הם ילחמו עם אנשים עם נשק? לא. אז מתייאשים ממה שגנבו מהם. בן אדם בא, יכול להתגבר עליהם, לקח את כל הביזה, הוא פטור מלהחזיר. וכן, אם חלילה יש איזה צונמי, שלא יהיה, שטף את היבשה, לקח איתו רכבים יקרים, כל מיני כלים טובים. בן אדם בא, הוא מומחה לחילוץ, הצליח לחלץ את הדברים האלה מהסחף של המים, יכול לקחת את זה לעצמו. משונת הים, משונת הנער, או שזה מים שסחפו על ידי סחיפה של ים או של נער. וכן, זה בשביל החלק הזה הבאנו את הברייתא. האדם שמוצא אבדה מישרתיה גדולה, רחוב סואן, ומפלטיה גדולה בשוק גדול וסואן. הרי אלו שלא, לא צריך להכריז מה הסיבה, פני שהבעלים שאיבדו את האבדה הזאת מתייאשים מהם. והכלל הוא, שאם אדם איבד אבדה והוא התייאש מלמצוא את האבדה הזאת, אז אפשר לזכות באבדה ולא צריך להכריז. אותו דבר גם כאן, הבשר צלי שמצאנו ברחוב, איך קראנו למקום ההוא? גופתה, איסרתי דה גופתה, זה איסרתי, זה מקום שהרבים הולכים שם, לכן בעל הגדי התייאש ממנו, אז מי שמצא יכול לקחת את זה לעצמו. זה דבר ראשון שהתירו משום מציאה. למה התירו את זה משום רוב הולכי דרכים? משום לא חוששים לשחיטת נוכרי שהנוכרי שחט את הבשר, כי רוב מי שגר פה ומי שעובר פה זה יהודים. ובסוף, אחרי שבאמת התירו את הבשר, התברר שבאמת ההיתר הזה היה נכון. השתכח מן דבית רבי. בסוף התברר שהגדי הזה באמת נאבד מביתו של רבי הקדוש, ובאמת זה היה בשר כשר. מעשה דומה. עיגול דגובנה, עיגול גבינה. השתכח בפונדקה דלוי, בפונדק של לוי מצאו עיגול של גבינה. עכשיו, היה שאלה הלכתית, האם מותר לקחת את הגבינה הזאת? המוצא, האם מותר לו לקחת את זה? והאם הגבינה הזאת קשרה? ויתירו משום שני הדברים, גם משום מציאה וגם משום שזה קשר, כי הולכים אחרי רוב מהלכי דרכים, כמו שביארנו. משום מציאה, למה יתירו? דתני ברייתא, המציל חפץ מיד הגייס, מצבא של אויב, מיד הארי, מלא הארי, משונת הים ומשונת הנהר, מסחף של ים או של נהר, או מישרתיה גדולה, מרחוב סואן, ומפלטיה גדולה, משוק סואן גדול. הרי אלו שלא, למה? פני שהבעלים מתייאשים מהם, כמו שביארנו. התירו את זה גם משום כשרות, שזה בחזקת כשר, בגלל שהמקום, האכסניה הזאת, רוב האורחים שהתארחו בו היו יהודים, לכן משום רוב מלכי דרכים, התירו שאין חשש משום גבינת נוכרי, כי רוב אלה שמתארחים כאן הם יהודים, שמקפידים על כשרות, אז אנחנו תולים שהגבינה הזאת קשרה. בסוף התברר שהפסק הלכה זה היה נכון, והשתכח התברר שממי היה הגבינה הזאת, מן דרבי אלעזר ברבי יוסי, אז באמת הוא התייאש וזה היה כשר, לכן זה היה מותר. אמר רבי מנה, אמר את הדברים האלה לפני קומי רבי יוסי. וענן חמיין רבנן מכריזין. אנחנו רואים שהתלמידי חכמים מאדרים ומחמירים וכן מכריזים על מציאה, מתי שהם רואים אבדה בשוק, אפילו שזה מקום שהרבים מסתובבים בו, ואנחנו לא תולים ואומרים שזה התייאשו הבעלים ממנו. אמר לי, אז רבי יוסי ענה לו, את, אם אבית משכח, לא נסבת. אתה, אם היית מוצא אבדה, היית מכריז להחזיר את זה למי שאיבד, ואתה לא תיקח את זה לעצמך. אבל תדע לך, לפי דעתי, רבי יונה אבוך, לא אמר כן. רבי יונה אביך לא אמר שכך צריך לעשות, אלא אמר, הלוואי כד נשכח, הלוואי שאם אני כבר אמצא מציאה כשרה, נשכח מן המקום שנקרא פיוסה ולגבה. מהמקום שנקרא פיוסה, ויותר לכיוון, יותר פנימה, ששם זה היה מקום סואן, כמו רחוב, עם הרבה ציבור שעוברים שם, או איזה שוק גדול, ומקום כזה, אם אדם מוצא, יכול, לא חייב להכריז, יכול לקחת את זה לעצמו, וקדוש ברוך הוא רוצה לזמן לנו מציאה, אז הוא גורם שנמצא מציאה במקום שאנחנו יכולים לקחת אותו לעצמנו. ספר את הגמרא, אפילו כן, אפילו שרבי יונה באמת אמר, שהלוואי שהוא ימצא מציאה במקום שהוא יוכל לקחת אותה לעצמו, אבל הוא יחמיר, יחמיר כשהוא כבר מצא מציאה בפועל, אשכח ולא נסיב. הוא מצא מציאה, לא לקח את זה לעצמו, אלא הכריז לעשות השבת הוידה, להשיב את הוידה לבעליה. בדרך כלל המקרה הוא הפוך. שכשבאנה מדבר באופן לא מציאותי, אם כן, באנם חייב לשלם, פתור מלשלם, בדרך כלל הוא נוטה לומר שאנשים מסוימים חייבים לשלם, כל מה שזה לא נוגע לכיס שלו. ברגע שבאנם כבר נוגע לכיס שלו, שאלה הלכתית, האם הוא צריך לשלם או שלא צריך לשלם, בדרך כלל הוא מוצא את כל היתרים שבעולם, למה הוא פתור מלשלם. פה אנחנו רואים מקרה הפוך, שרבי יונה לפני שהגיעה השאלה לידו, אז הוא אמר, אפשר להקל, אבל כשבפועל הגיעה פעם שאלה לידו, דווקא כשהכסף היה בהישג יד, הוא החמיר על עצמו. הלכה ג' בהמה שנמצאת מחוץ לירושלים, אבל קרוב, לא רחוק מאוד מירושלים. בשטח של מירושלים ועד מגדל עדר, עד מקום שנקרא מגדל עדר. עכשיו, איפה זה בדיוק מגדל עדר? אז זה לא ברור בדיוק איפה זה היום. אומרים שזה נמצא סמוך לבית לחם, כשעה הליכה דרומית-מערבית מבית לחם. שם נמצא המקום שנקרא מגדל עדר. יש כאלה אומרים אחרת, חצי שעה מחברון, לא משנה. בכל אופן, בהמה שנמצאת מחוץ לירושלים, די קרוב לירושלים, לא ניכנס לזה, כל אחד יסתכל בכל המפרשים, בדיוק איפה המקום שהיה פעם מגדל עדר. ולאו דווקא לצד של מגדל עדר, אלא זה, נאמר שמירושלים עד מגדל עדר זה נאמר 20 קילומטר, אז 20 קילומטר בהיקף מסביב ירושלים לכל הכיוונים. וכמידתה לכל רוח, אם הוא מוצא שם בהמות, זה כנראה בהמות של קורבנות שאנשים מעלים לירושלים להקריב בבית המקדש, כמובן מדובר שבית מקדש קיים. אז אם הוא מוצא בהמות זכרים, תולים שזה קורבנות עולות. למה? כי קורבן עולה אי אפשר להביא מנקבות, רק מזכר. אז אם אתה רואה פה בהמות זכרים, יקרבו עולות. אם הוא מצא בהמות נקבות, יקרבו לזבחי שלמים. למה? כי נקבות אפשר להקריב גם קורבן שלמים. קורבן שלמים אפשר להקריב גם זכרים וגם נקבות. אז אם הוא מצא נקבות, יכול להקריב אותם כזבחי שלמים. רבי יהודה אומר, הראוי לפסחים אם הוא מוצא בהמה, שראויה להיות קורבן פסח, דיינו, או כבש, או עז, בשנה הראשונה, ללידה, זכר, תמים, שראוי להיות קורבן פסח, וזה גם בזמן קרוב לקורבן פסח. אז לפסחים, אנחנו תולים שכנראה זה קורבן פסח הבהמה הזאת, אבל בתנאי שזה קודם לרגל 30 יום, אם זה 30 יום לפני חג הפסח. אדם שמוצא בהמה, ליד ירושלים, אנחנו תולים שזה כנראה קורבן, אז אנחנו מחייבים את המוצא להקריב את הבהמה הזאת כקורבן. עכשיו, ביחד עם קורבן מביאים גם נסחים, מביאים יין, מביאים סולת, שמן זית. אדם מוצא מציאה, והוא רוצה לקיים את ההלכה, להביא את הבהמה הזאת כקורבן בבית המקדש, כי אנחנו תולים שמן הסתם הבעלים הקדישו את הבהמה הזאת לקורבן, רק בדרך לירושלים, איפה שהוא נאבדה להם הבהמה הזאת, אז אנחנו מקריבים את זה בשבילו. אבל ביחד עם הבהמה צריך גם להביא נסחים. אז בראשונה, היו אומרים לזה שמצא את הבהמה, תביא נסחים עם הבהמה הזאת שאתה הבאת. תעשה את המצווה עד הסוף. ואם הוא היה אומר, תשמע, קשה לי. אני בא לעשות מצווה, באמת, אני פיניתי זמן בשביל להקריב את הבהמה לבית המקדש, כי זה המצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי לקיים מצוות השבת הוידה, אבל להביא מהכיס שלי עכשיו כסף בשביל לקנות יין, בשביל לקנות שמן זית, בשביל לקנות סולת, אל תגזים. היום הוא לא, אתה חייב. הקדוש ברוך הוא זימן לידך את המצווה הזאת, אתה חייב עכשיו להביא נסחים. ואם אתה לא מביא נסחים, אנחנו לוקחים לך את השעון זהב או לא יודע מה, משכון. היום ממשכנים את מוצאיה. עד שהוא מביא נסחיה. אבל מה קרה? אנשים הלכו לירושלים, עשו שמירת עיניים, לא רוצים להסתכל. אם יש בהמות, אין בהמות. אם היו מוצאים בהמה, היו מהר מסתכלים הצידה. לא רוצים לראות את הבהמה הזאת. ועברו על המצווה, לא תוכל להתעלם. מהאדם שמוצא אבדה, אסור לו להתעלם כאילו הוא לא מצא. אבל חזרו להיות מניחים אותו ובורחים. אני עכשיו אשלם על כל הנסחים. לא מספיק שאני תורח להגיע עד בית המקדש, להקריב את הבהמה הזאת, אני עוד אצטרך לשלם מהכיס שלי את הנסחים. לא רוצה, לא מצאתי, לא ראיתי. ראו חכמים שהגיעו למצב כזה, שאנשים מתעלמים ועוברים על המצוות מהתורה, שעשו להתעלם להשיב את האבדה. התקינו בדין תקנה. תכף נראה שיש סדרה של שבע תקנות, וזאת התקנה הראשונה מבין השבע תקנות, שתקנו בדין, שיהיו נסחיה, הנסחים, יין, שמן זית, צולת, של הקורבן של הוועידה שנמצא וצריך להקריב את זה בבית המקדש, לא הבעלים צריכים לשלם את זה, אלא הם באים משל ציבור. לוקחים כסף מתרומת הלשכה, קופה שמשם היו מממנים את הקורבנות, משם היו מממנים את הנסחים של המציאות. אמר רבי שמעון, היו שבעה דברים שהתקינו בדין, וזה שהנסחים של קורבן שמצאו אבדה מגיע מתרומת הלשכה, זה אחד מהם. הדבר השני, התקנה השנייה, נוכרי שרוצה להביא קורבן לבית המקדש, לקדוש ברוך הוא, ששלח עולתו ממדינת הים, ושלח עם הנסחים, אם הוא יודע ומעודכן בפרטים שצריך להביא גם נסחים ביחד עם הקורבן, והוא שלח נסחים, קרבים משלו, באמת מביאים את הנסחים שהוא שלח. ואם לאו, אם הוא לא שלח נסחים יחד עם הקורבן שלו, מאיפה ניקח נסחים? קרבים משל ציבור, ניקח גם את הכסף הזה מתרומת הלשכה. זאת התקנה השנייה. תקנה השלישית, וכן, גר צדק, שצריכה להתגייר ולהיכנס תחת כנפי השכינה, שמת ואין לו יורשים, לא נולדו לו ילדים אחרי שהוא התגייר, והניח זבחים, יש לו בירושה בהמות של קורבן, שהוא לא הספיק להקריב אותם. אם יש לו נסחים, אם הוא יפריש כסף גם בשביל הנסחים, יחד עם הקורבן הזה להביא, אז טוב מאוד, קרבין משלו, לוקחים את מה שהוא יפריש בשביל נסחים, ומזה מביאים לקורבן שהוא יפריש. ואם לאו, אבל אם הוא לא יפריש כסף לנסחים, קרבים הנסחים משל ציבור, לוקחים כסף מתרומת הלשכה בשביל הנסחים של אותו גר שנפטר. תנאי רביעי, תקנה רביעית, תנאי בית דין הוא על כהן גדול. כהן גדול יש לו מנחה. כן, כמו שמביאים קורבן מבהמה, אפשר להביא קורבן מעוף, אפשר להביא גם קורבן מסולת, מנחה. כהן גדול מביא כל יום מנחה מיוחדת, מנחת חביתין. צריך להביא כמות שנקראת עשירית העיפה של סולת וכל מה שצריך. חצי מזה מקריבים בבוקר, וחצי מזה מקריבים לפנות ערב. הכהן גדול מפריש כסף, קונה את הסולת וכל מה שצריך למנחת חביתין, ומחלק את זה לשני חלקים. חצי מביא בבוקר, חצי מביא בערב, ככה כל יום, כל יום. יום אחד הכהן גדול, אחרי אריכות ימים, שנים טובות, הסתלק לבית עולמו. אז תנאי בדין הוא, על כהן גדול שמת, שתהיה מנחתו קריבה משל ציבור. מנחת חביתין שלו, בינתיים, עד שמינו כהן גדול אחר, אז מה, לא יקריבו מנחת חביתין? מקריבים מנחת חביתין, גם אם אין כהן גדול בינתיים. מאיפה מממנים את זה? מממנים את זה משל ציבור. תרומת הלשכה. על זה רבי יהודה חולק. רבי יהודה אומר, מביאים את זה משל יורשים. הולכים לבנים, ליורשים של הכהן גדול, אומרים, הכהן גדול ישיר ירושה, אין לנו בינתיים כהן גדול אחר, תביאו לנו כסף למנחת חביתין, כמו שהכהן גדול היה רגיל כל יום, עד שממנים כהן גדול אחר, יצטרכו לממן את המנחת חביתין מהירושה של הכהן גדול הקודם. והרי הכהן גדול היה מביא מנחת חביתין שלמה, סירית העיפה, חצי הם מקריבים בבוקר וחצי בערב. עכשיו, כשאין כהן גדול בינתיים, אומרת המשנה, ושלמה הייתה קריבה. לא הם מקריבים חצי מהסירית העיפה בבוקר וחצי בערב, אלא, כמו שהגמרא מוקימה, הם מקריבים הסירית העיפה בשלמותה בבוקר והסירית העיפה שלמה בערב, כמו שתי מנחות חביתין הם מביאים. תקנה חמישית שתקנו. הרי הכהנים בבית המקדש היו צריכים מלח גם בגלל שהיה להם אורות של קורבנות עולה שנותנים להם מתנה, ואיך מאבדים את האורות כדי שיהיו ראויים למלאכה, לעשות מהם אומנות. עם מלח, היו לוקחים מלח מבית המקדש בשביל העיבוד אורות. וכן, כשהיו באים לאכול בשר של קורבנות חטאת, קורבנות אשם וכדומה, היו צריכים למלוח את הבשר. היו לוקחים מלח של בית המקדש. וכן, עצים. רוצים להעביר אש, היה להם קר בשיא החורף. צריכים להדליק אש במדורת בית המוקד. היה מקום מיוחד, שם היו מדליקים אש, כי הכהנים כשהיה להם קר, היו נכנסים לשם קצת להתחמם. או היו צריכים עצים בשביל לבשל, לצלות את הקורבנות שהם צריכים לאכול. מאיפה היו מממנים את המלח והעצים? תקנו תקנה על המלח והעצים, שיהיו כהנים נאותים בהם, יכולים להסתפק מהמלח והעצים של בית המקדש. תקנה שישית, ועל הפרה אדומה, אפר פרה אדומה, שלא יהיו מועלים באפרה. מי שנהנה מאפר פרה אדומה, למרות שזה שייך לבית המקדש, זה שייך שמה לציבור, בכל זאת מי שנהנה מהאפר של פרה אדומה, לא נחשב שהוא גזל את ההקדש, והוא לא יחייב משום מעילה. והתקנה השביעית, ועל הכינין הפסולות. זאת אומרת, הרי בבית המקדש הייתה קופה מיוחדת שכל אחד או אחת שחייבים להקריב קן של שתי עופות, חטאת ועולה, בבית המקדש בשביל להשלים את הטהרה שלהם, לא היו צריכים להביא עופות לבית המקדש, אלא היו שמים את השווי של העופות בתוך קופה מיוחדת שנקראת כינין, ובמשך היום בדין של כהנים היו מוודאים שיקחו מכל הכסף הזה ויקנו עופות ויקריבו קורבנות בשביל כל אלה שצריכים שיקריבו בשבילהם. עכשיו, אם לקחו באמת קורבן, לקחו את הכסף וקנו עוף, והעוף באו להקריב אותו והקורבן היה פסול, אז על הכינין הפסולות, עוף שקנו אותו מהכסף של קופת כינים שנפסל, הקורבן נפסל, מה, אתה לא יודע מי, של מי הכסף שממנו קנית את העוף, שהעוף הזה נפסל. כי הרי שמו פה נאמר 1,000 אנשים, אתה לא יודע עכשיו לחפש את הבן אדם שבדיוק הוא זה שהקורבן שלו נפסל, אבל הוא הרי צריך להתכפר, צריך לקבל את הטהרה שלו. אז תקנו חכמים שיקחו עוף חדש, יקנו עוף חדש באיזה כסף, שיהיו באות משל ציבור, אתה לוקח מתרומת הלשכה כסף, ועם זה אתה קונה עוד עוף ומקריב במקום הקורבן שנפסל. רבי יוסי אומר, לא, לא היו בשביל זה לוקחים כסף מתרומת הלשכה, אלא היה הרי את הסוחר שהיה מספק עופות לבית המקדש בשביל כל אלה שצריכים את העופות, אז אותו אחד המספק את הכינים של העופות, יתנו איתו תנאי שהוא יהיה חייב להיות מספק גם את הפסולות. הוא צריך להביא עופות במקום העופות שנפסלו, הוא יביא עופות אחרים. ככה היו עושים איתו איזשהו הסדר שזה ישתלם לו, ובסופו של דבר הוא יצא מורווח מן הסתם. שנה למדנו שמאדם יוצא מחוץ לירושלים ופתאום הוא מוצא בהמה. אז אם זה בהמה זכר, מעלה את זה לירושלים, לבית המקדש, מקריב את זה קורבנות עולה. שואלת הגמרא, מי אמר לך שזה קורבן עולה? אם זה זכר, זה חייב להיות קורבן עולה. מה, ואין השלמים באים מן הזכרים ומן הנקבות? אז אולי זה קורבן שלמים? אולי באדם יקדיש קורבן שלמים מהזכר. מה, אתה יכול להקריב קורבן שלמים בתור קורבן עולה? לא שייך. זה הרי, אם זה קורבן שלמים, אתה לא יכול את כל הבשר למשל להקטיר על גבי המזבח. אתה לא יכול להקריב קורבן שלמים לשם עולה, אין דבר כזה. תרץ את הגמרא על זה שלושה תירוצים, או יותר, ליתר דיוק, יש בזה שלוש דעות, מה באמת עושים? דעה ראשונה, רבי אושעיה רבא אמר, שלא תחשוב שמצאנו בהמה זכר מחוץ לירושלים, את הבהמה הזאת אנחנו נקריב קורבן עולה. לא, לפי דעתי אותה בעצמה לא מקריבים קורבן עולה, אלא זה שמצא את הבהמה הזאת, הוא לוקח שתי בהמות אחרות במקום, הוא אומר, הרי הבהמה הזאת, עכשיו זה לא ערב פסח, או שהיא קורבן עולה או שהיא קורבן שלמים. אני לוקח שתי בהמות, ואני אומר, אם זאת עולה, אז הקדושה של העולה, אני פודה את הבהמה הזאת, על הבהמה א', והיא, אותה אני מקריב קורבן עולה. ואם לא, אם הבהמה היא לא קורבן עולה, אז אני עכשיו מקדיש אותה לקורבן עולה, אני מנדב אותה לקורבן עולה. ואז את הבהמה ב', הוא אומר, אם הבהמה היא קורבן עולה, אז עזוב, כבר פדיתי אותה לבהמה א', אבל אם ישלמים אני פודה אותה על הבהמה ב'. ואם היא הייתה בכלל עולה, אז בכל אופן בהמה ב' אני רוצה להקדיש אותה לקורבן שלמים. ואז הוא מקריב בהמה אחת לעולה, בהמה אחת לשלמים, והבהמה שהוא מצא יוצאת לחולין. ככה אומר רבי הושעיה רבה. כיצד הוא עושה? מוציא לחולין, הוא מחלל את הקדושה של הבהמה שהוא מצא על ידי שהוא לוקח שתי בהמות אחרות, ועליהם הוא פודה את הקדושה של הבהמה הזאת, כמו שביארנו, וחוזר ועושה אותן עולות. זאת אומרת, שתי הבהמות האחרות שעליהם הוא חילל את הקדושה של הבהמה שהוא מצא, הוא מקריב עולות, בנוסף כמובן לקורבן שלמים, יש לו שתי בהמות, אחת לעולה, אחת לשלמים, והבהמה שהוא מצא יוצאת לחולין. ככה אומר רבי הושעיה רבה. אמר רבי יסי לרבי יעקב ברכה, איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה פודה קורבן? ואדם הקדיש קורבן, הוא לא יכול להגיד, אני מחלל את הקדושה של הבהמת קורבן בבהמה אחרת. אתה יודע מתי אפשר לעשות את זה? אם הקורבן נהיה בעלמום. אבל סתם בהמה קורבן שלמה, תמימה, אתה יכול לפדות אותה על בהמות אחרות, איך אפשר לעשות דבר כזה? ואין זה מזיד, וכי זה לא נחשב מזיד, שבאדם לוקח בהמת קורבן ופודה אותה, מחלל אותה, איך אפשר לעשות דבר כזה? אז לפי ההסבר הזה, אמר לי, אז הוא ענה לו, כשבאדם מקדיש בהמה לקורבן, הוא מקדיש את זה על דת בית דין. זאת אומרת, שאם בית דין יהיו מרוצים ממה שאני מקדיש, זה יהיה קורבן. אבל אם לא, אני נותן להם את הרשות לבטל. זאת אומרת, אני מלכתחילה לא הקדשתי. אם בית דין לא רוצים, אני מלכתחילה לא מקדיש. וכאן, שתנאי בית דין הוא, שכל ההקדש, שהקדשת את הבהמה הזאת, שעכשיו מצאו אותה מחוץ ירושלים, כל ההקדש היה בתנאי שזה לא יעבד. אבל אם זה נאבד, יש תנאי מיוחד שיהיה אפשר שהמוצא יחלל את הקדושה של הבהמה הזאת, בצורה הזאת, שהוא ייקח שתי בהמות, ואחת יעשה עולה, אחת יעשה שלמים, ואם העבידה הייתה עולה, אז היא מתחללת על העולה, ואם היא הייתה שלמים, היא מתחללת על השלמים. זה תנאי בית דין, ולכן אין זה מזיד. זה דעה ראשונה. איך קראנו לו? רבי הושעיה רבה, הוא אומר, ההוא שמצא את הבהמה, מחוץ לירושלים, ילך עכשיו יפריש שתי בהמות, בהמה אחת לעולה, בהמה אחת לשלמים, ואותם הוא יקריב במקום זאת שהוא מצא. זה דעה ראשונה. דעה שנייה, אמר לרבי יוחנן, לא מסכים. אין דבר כזה לחלל בהמת קורבן בשום צורה שהיא. מה, אומרים לאדם צא ומעול בקודשים? אין דבר כזה. אלא, מדובר פה שהוא לא מצא בהמה אחת, הוא מצא פה עדר של בהמות. ופה הולכים בהן אחר הרוב. בודק את רוב הבהמות. מה רוב הבהמות? זכרים או נקבות? אם רוב זכרים, הסברה אומרת שהבנאדם הזה, למה הוא מביא עדר שלם של זכרים? כנראה הוא רצה להביא קורבנות עולה, שבא רק מזכרים, לכן מקריב אותם עולות. ואת המיעוט שהן נקבות, ימכור, ובכסף יקנה קורבנות עולה. אם רוב הבהמות הן נקבות, רוב העדר שהוא מצא, אז מן הסתם בן אדם שהקדיש את הבהמות האלה, הקדיש אותם לשם קורבן שלמים, כי אי אפשר להביא עולה נקבה, ואז הם יהיו קריבים זבחי שלמים. כמובן שאפשר גם את הזכרים להקריב שלמים, כי שלמים קריבים גם זכרים וגם נקבות. אז זו דעה השנייה. הדעה השנייה סוברת ש... שמדובר פה שבן אדם מצא עדר שלם, ואם רוב הבהמות הם זכרים, הם קרבים עולה, אם רוב הבהמות נקבות, קרבים שלמים. דעה שלישית, אמר רבי זעירא, לפי דעתי, נגיד ישר את הסוף, לפי דעתי, אותה בעצמה, את האבידה הזאת בעצמה, מקרבים עולה. מה אתה שואל? אבל הרי, אולי זה שלמים. אתה מצאת פה מחוץ לירושלים זכר, בהמת זכר. אז אומרת המשנה, קרבים לשם עולות. אז שאלנו, מי אמר? אולי זה שלמים? מה התשובה? כמה דעת אמרת מן, כמו שאמרת שם, לעניין זה, שאדם בא לבית המקדש, הרי היו שם 13 קופות. לא נדבר כרגע על כל ה-13 קופות, מה שראינו פרק ו', משנה ד', לאל. אבל נדבר רק על שתי קופות סמוכות אחת ליד השנייה. קופה אחת הייתה נקראת כנין, שבקופה הזאת היו מכניסים כסף אלה, שכמו שאמרנו מקודם, שחייבים להביא כן של שתי עופות, אחת לקורבן עולה ואחת לקורבן חטאת, כדי לתאר את עצמם, להשלים את התארה שלהם. ובסמוך אליה היה קופה שהייתה נקראת גוזלי עולה, ששם היו מכניסים כסף אלה שרצו לתת רק קורבנות עולת העוף. אם מוצאים כסף בדיוק באמצע בין הקופה של קינים לבין הקופה של גוזלי עולות, אמרנו שהכסף הזה הולך לגוזלי עולות. במקום להגיד שחלק שתשים את הכסף לייעוד של קינים, ואז תקנה עם זה גם חטאת העוף, שחטאת העוף היא פחות חומרה מאשר עולה. עולת העוף כולה קרבה. חטאת העוף, חטאת העוף נאכלת לכהנים. אז במקום להגיד, שמע, אני את חטאת העוף אני אקריב חלק חטאת העוף, חלק עולת העוף, לא. אני מחמיר ואני אומר, כולו יהיה קורבן עולה. אז שאלנו, מה זאת אומרת? ואם באמת הכסף הזה היה שייך לקופה של קינים, וחלק מזה באמת אמור להיות חטאת העוף, מה וכי אפשר להקריב קורבן חטאת לשם עולה? ומה הייתה התשובה? בדרך כלל אי אפשר. אבל כאן תנאי בית דין הוא על העובדות. שאם הכסף יצא מהקופה, וכעת הוא נאבד בין שתי הקופות, יש תנאי בית דין מיוחד שההקדשה הייתה בתנאי שאם הוא יעבד, אז הוא יהיה כולו קורבנות עולה, שיקרבו עולות. כן, את אמר אוף הכה. אותו דבר אתה אומר גם כאן. כשאנחנו מדברים על זה, שמענה מצא בהמה מחוץ לירושלים, זכר יקרב עולה. אולי זה שלמים? יש תנאי בית דין שכשמענה מקדיש הרי בהמה לקורבן, הוא מקדיש אותה על דעת בית הדין. בתנאי שבית דין יסכימו. בית דין מסכימים בתנאי שזה לא יעבד, אבל אם זה נאבד, הם תקנו שזה יהפוך להיות קורבן עולה. תנאי בית דין הוא על העובדות שיקרבו עולות. אמר רבי יסה, עד דענת המן, כשעוד הייתי שם בבבל, שמע את קהל רב יהודה שאל לשמואל, זכיתי לשמוע את קולו הקדוש של רב יהודה ששאל את מורו ורבו שמואל. יש לי שאלה. שאלה ראשונה, האדם מבוגר מאוד מן הסתם, אחרי אריכות ימים ושנים טובות, הפריש שקלו, זכה להפריש עוד פעם מחצית השקל, חודש אדר, ככה כדי להיות שותף בכל הקורבנות, הוא נותן מחצית השקל כדי שזה ייכנס בסופו של דבר לקופה של בית המקדש, ומזה יקריבו קורבנות, ומת, לא הספיק לשים את זה, לא הספיקו לתת את זה לגזברים עד שהוא מת. מה עושים עם המחצית השקל הזה? אמר לי, ענה שמואל, יפלו לנדבה, שמים את זה בייעוד שנקרא נדבה, שזו הייתה קופה מיוחדת, ששם היה כסף, שממנו היו לוקחים, מתי שלא היו קורבנות בבית המקדש, כדי שהמזבח לא יעמוד שומם, אז היו מקריבים קורבנות עולות ציבור של נדבה. עוד שאלה, שאל רב יהודה את רבו שמואל, ואומר רבי יסה, אני שמעתי את איך שהוא שואל. מה השאלה? כהן גדול, כמו שאמרנו, היה כל יום מקריב מנחת חביתין, עשירית העיפה. הוא הפריש כסף בשביל מזה לקנות סולת למנחת חביתין של עשירית העיפה. ובסופו של דבר זה עלה יותר בזול. עשירית העיפה היה מבצע מיוחד באותו יום, בזול. ונשאר לו כסף. מה עושים עם אותה עשירית העיפה שלו? אז בזה יש שתי דעות. דעה ראשונה, רבי יוחנן אמר, זה הולך להשמדה. אתה אין לך מה לעשות עם הכסף הזה. מה? יוליכם לים המלח. שם זה היה מקום שאם היו שמים שם כסף זה לא היה... לא, זה כאילו היה הולך לאיבוד. רבי אלעזר אמר, יפלו לנדבה. הכסף הזה גם כן שמים בקופה של נדבה, שהמזבח לא יהיה עליו קורבנות. למזבח ייקחו מהקופה הזאת לקורבנות עולות ציבור לנדבה. טוב, עכשיו הגמרא מתמקדת באותה מנחה מיוחדת של הכהן הגדול שהיה מביא כל יום, מנחת חביתין שהכמות במידת נפח שהיו צריכים להביא כל יום, היה עשירית עיפה. אומרת הגמרא, הרי אנחנו יודעים שכשבאדם בא ומביא כל קודשים, קורבן של בהמה, עופות, מנחות, תמיד יש שתי דרגות. יש את הדרגה הבסיסית של קדושת פה. אומר, למשל, הוא לוקח סולת ומה שצריך, אומר, הרי זה למנחת חביתים. אז זה קדושה כזאת, שזה, אפשר עדיין לפדות את זה, זה לא קדושת גוף ממש. אבל, אחר כך, כשלוקחים את המנחה, ושמים את זה בתוך כלי שרת של בית המקדש, אז המנחה הופך להיות ממש כמו קורבן. קורבן אתה לא יכול לפדות, זהו. יש עליו מה שנקרא קדושת הגוף, שהוא בעצמו קדוש, זה כמו חפץ של קדושה, שהוא מיועד רק לקדושה. כמו שאתה, אולי בשביל להמחיש, אתה לא יכול לחלל למשל ספר תורה. הוא קדוש, אין מה לחלל אותו. הוא כבר הפך להיות ממש קורבן, אתה לא יכול לחלל אותו. אז ככה, שני השלבים לגבי מנחה מתבצעים בצורה כזאת. קודם כל, עצם האמירה, שזה הופך את המנחה לקדושה בסיסית, לא בדרגה חמורה. קדושת דמים אולי, קדושת פה. אחר כך, כשמחסים את זה בכלי, שרת את המנחה, הופך להיות קדושת הגוף, אתה כבר לא יכול לחלל את זה יותר. עכשיו, הכהן גדול, כשהוא היה מביא את המנחת חביתין, אז הוא היה מביא עשירית היפה שלם, אבל הוא היה מחלק את זה אחר כך לשניים, חצי בבוקר, חצי בערב. אז איך הוא היה עושה את זה? האם הוא היה מקדש את כל העשירית היפה דבר ראשון בכלי שרת, כדי שהוא יהיה קדוש בקדושת הגוף, או שהוא היה קודם כל מפריש עשירית היפה, ואז הוא היה מקדש חצי קדושת הגוף. והחצי השני עדיין לא, את החצי השני הוא לא שם עדיין בכלי שרת, הוא לא קידש אותו בקדושת הגוף, רק בערב הוא היה שם אותו בכלי שרת ומקדש אותו בקדושת הגוף. בזה יש שתי דעות. האם כל העשירית היפה על הבוקר היו מקדשים אותם קדושת הגוף כבר, שאי אפשר לבדות את זה יותר, וזה הופך להיות ממש כמו קודש, כמו קורבן, או שבבוקר הקדישו רק חצי בקדושת הגוף, וחצי השני חיכו לערב, רק אז הקדישו את זה. עשירית היפה של כהן גדול, רבי יוחנן אמר, חוצה אותה, חצי של הבוקר, ואחר כך מקדשה את אותו חצי בכלי שרת, ואת החצי השני הוא מקדש רק בערב, יוצא שלפי דעתו של רבי יוחנן, רק החצי, שהכניסו לכלי שרת בשביל להקריב אותו בבוקר, הוא התקדש קדושת הגוף, הוא הופך להיות ממש כמו קורבן. אבל החצי השני בינתיים, במשך היום, עד שאנחנו נקדיש אותו בכלי שרת כדי להקריב אותו בערב, בינתיים יש לו רק קדושה קלה יותר, שנקראת קדושת דמים. קדושה לא כל כך חמורה. תכף הגמרא תביא שתי קושיות על האפשרות להסביר בצורה כזאת, שהחצי השני של המנחת חביתין של הכהן גדול, אין עליו קדושת הגוף. לכאורה נראה משתי מקומות שיש עליו כן קדושת גוף. רבי שמעון בן לקיש אמר, בוודאי שלכל המנחת חביתין יש קדושת הגוף. ישר על הבוקר הכהן גדול לוקח את כל המנחת חביתין שלו, את כל העשירית היפה, ומקדשה בכלי שרת. רק אחר כך, כשבאים בפועל להקריב, הרי צריך להקריב רק חצי, אז חוצה אותה אחר כך. זאת אומרת, הוויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, מה קורה עם החצי השני של המנחת חביתין במשך היום? לפי רבי יוחנן הוא רק קדוש קדושת פה, קדושה קלה. לפי רבי שמעון בן לקיש הוא קדוש ממש כמו קורבן רגיל, קדושת גוף. מביא הגמרא, קושיה הראשונה על רבי יוחנן. מתנית פליגי על רבי יוחנן, לכאורה מדברי משנה מפורשת במסכת מנחות, יש לנו קושיה על דבריו של רבי יוחנן, שאומר שהקדושה היא קלה יותר בחצי השני של המנחה. משנה מדברת על, למשל, אם הכהן הגדול נפטר, ובאותו יום כבר מינו כהן גדול אחר. עכשיו, הכהן גדול המנוח, עליו השלום, כן? הוא הרי הביא מנחה של חביתין, שלמה, והוא הקריב רק חצי. עכשיו, יש פה עוד חצי. את החצי השני, מה עושים איתו? לא מקריבים אותו. אלא, הכהן החדש, אומרת המשנה, הוא מביא מנחת חביתין חדשה, זאת אומרת באותו יום בעצם הביאו שתי מנחות חביתין, הכהן גדול שנפטר הביא את המנחת החביתין של הבוקר, ונשאר עוד חצי, מניחים את זה בצד, תכף נראה מה נעשה עם זה, ועכשיו הכהן גדול החדש שמינו אותו היום, במזל טוב ובשעה טובה, הוא מביא מנחת חביתין חדשה, עשירית היפה, שלמים, חצי מזה קרב בין הארבעים, תכף נראה מה עושים עם החצי השני, מקריב רק מחצה, מהמנחת חביתין החדשה שלו, ומחצה עבד. רגע, למה עבד? למה? אם החצי השני לא מקדשים אותו בכלי, אז מה הבעיה? תפדה את הקדושה שלו בכסף, אני יודע, תיקח אותו למחר, זה שאתה רואה שאין לי מה לעשות עם החצי השני. זה אומר שכשאנחנו מקדשים את המנחת חביתין, את כולו מקדשים קדושת הגוף, וקדושת הגוף אי אפשר לחלל. תראה את הגמרא, זה לא ראיה. זה לא ראיה שכל המנחת חביתין קדשה קדושת הגוף, כי גם הכסף שהכהן גדול ייחד בשביל לקנות מזה מנחת חביתין, שזה בוודאי קדושת דמים, כי אתה הולך לקנות עם זה מנחה, אתה לא הולך להקריב את הכסף בעצמו. גם הוא, גם הכסף, לפי דעתו של רבי יוחנן, פתר לה שכן אפילו מאות ילכו לים המלח. אם הכהן גדול הפריש כסף, כמו שאמרנו מקודם, בשביל לקנות מזה מנחת חביתין, בסוף היה מחירה מוזלת, והמנחת חביתין עלתה לו בזול, נשאר לו כסף, מה עושים עם שאר הכסף? אתה לא יכול להשתמש עם זה למחר, אלא ילכו לים המלח. אז יש כאן דין מיוחד במנחת חביתין, שלמרות שמדובר בקדושה של קדושה קלה יותר, של קדושה דמים מה שנקרא, אין אפשרות לפדות את זה. ולכן גם במנחת חביתין, גם בחצי השני של, אפילו אם לפי דעתו של רבי יוחנן, הוא לא מתקדש קדושת גוף, בכל זאת הוא הולך לאיבוד. שואלת הגמרא, אבל מתנית, המשך אותה משנה מסכת מנחות. לכאורה פליגל רבי יוחנן, יש סתירה ממנה לדבריו של רבי יוחנן. כי היא מדברת בעצם על אותו מקרה. יש כאן באותו יום שתי כהנים גדולים, כהן גדול אחד שנפטר באמצע היום, וכהן גדול חדש שהכתירו אותו היום. ושניהם הביאו עשירית היפה שלמים למנחת חביתין. וכל אחד מהם הקריב רק חצי. הכהן גדול הראשון הקריב את החצי בשביל המנחת חביתין של הבוקר. והכהן גדול החדש מקריב חצי בשביל המנחת חביתין של הערב. מה עושים עם שתי החצאים הנוספים? נמצאו שני חצאים קרבים, אבל בשני החצאים האחרים, עבודים. מה זה עבודים? מה עושים עם זה? ואת הנהלה, יש ברייתא על המשנה הזאת, שאומרת, מחצה ראשון ומחצה שני, המחצה הראשון של הכהן גדול המנוח, והמחצה השני של הכהן גדול החדש, שאי אפשר להקריב אותם. מה עושים בהם? הם קדושים. אתה יודע מה עושים בהם? תעובר צורתן. פוסלים את הצורה שלהם. דהיינו ממתינים עד שהם יהיו פסולים, שיעבור הזמן שכבר הם ודאי לא יכולים להיקרב. תעובר צורתן, מה יקרב? השפה הזאת של לפסול קודשים כשכבר עבר זמנו, זה רק כשיש עליו קדושת גוף, שהוא עצמו קורבן, אז אתה אומר הוא נפסל. הכנסת אותו בכלי שרת, ואז הוא התקדש קדושת הגוף, אתה אומר שאם עובר הזמן, למשל עובר הלילה, עובר, אז הוא נפסל בלינה. אבל אם הוא רק קדושת דמים, הוא לעולם לא אמור להיות, אף פעם לא יכול להיות לו עיבור צורה, אף פעם הוא לא נפסל בלינה, אף פעם הוא לא נפסל כעבר הזמן שלו. מקסימום, מחר תקנה בו קורבן, מחר תחלל אותו. עיבור צורה זה רק בקדושת הגוף. זה קודם כל. וחוץ מזה, מה עושים אחרי שיש עיבור צורה של אותם שתי חצאי מנחות? ויצאו לבית השריפה, שורפים אותם. גם זה שפה שלא מדברים כשאנחנו עוסקים בעניינים של קדושת קלה. אם זה נכון דבריו של רבי יוחנן שהחצי השני, שאותו לא יקריבו במנחת חביתין, אין עליו קדושה כל כך חמורה, אלא זה סך הכל קדושת דמים, אפשר לפדות את זה. אז למה תעובר צורתן? למה יצאו לבית השריפה? אלא מוכח שריש לקיש צודק, שכל המנחת חביתין קדושה קדושת הגוף, ואת כולם מקדשים מכלי שרת. מה יגיד על זה רבי יוחנן? אומרת הגמרא, רבי יוחנן יאמר, פטר לה כרבי שמעון. הברייתא הזאת שאומרת על השתי החצאים שהם קדושת גוף, תעובר צורתם, יצאו לבית השריפה, זה כמו דעתו של רבי שמעון. חכמים חולקים על רבי שמעון. מה דעתו של רבי שמעון? דאמר, אפילו יסרון מקדש. מה זה יסרון? יסרון זה עשירית היפה. הייתה מידה, היה כלי מידה בגודל של יסרון, שלפי זה ידעו, היו ממלאים אותו בסולת, את הכלי הזה, ואז היו יודעים, הנה פה יש בדיוק יסרון, כמה אתה צריך כהן גדול? יסרון של סולת, הנה פה יש לך יסרון של סולת. סך הכל מדדנו את המידה של הסולת. זה כבר מקדש, כי הכלי מדידה הוא בעצמו. משכו אותו בשמן המשחה, קידשו אותו ככלי שרת. לכן, לפי דעתו של רבי שמעון, אין שאלה, אומר רבי יוחנן, אני לא מדבר לפי דעתו של רבי שמעון, זה בוודאי שכל המנחת חביתין מתקדשת קדושת הגוף, כי הכלי עצמו של המדידה, שזה הבסיס שלפני שבכלל מתחילים לדבר על המנחת חביתין של הכהן גדול, דבר ראשון הרי מכניסים את זה בתוך אותו כלי. אם הוא בעצמו מקדש, אז אין על מה לדבר, בוודאי שזה קדוש כל המנחה קדושת הגוף. אני מדבר לפי דעת חכמים שסוברים שהכלי מדידה לא מתקדש כמו כלי שרת. אם אתה מכניס לבפנים סולת, הם לא מתקדשים ככלי שרת, הם לא מתקדשים קדושת הגוף. אז לפי זה, השאלה היא אם את שתי החצאים, דן את כל המנחת חביתין על הבוקר מקדשים בכלי שרת, לפי דעתי לא. רק חצי מקדשים בכלי שרת, את החצי השני מקדשים רק בערב. כשבא כהן פעם ראשונה לעבוד בבית המקדש, עוד מרגש, צריך להביא דבר שנקרא מנחת חינוך. הוא גם מביא, עשירית עייפה, זה בדיוק אותו מנחה כמו מנחת חביתין, בכמות שלו, ברעיון שלו. כשהכהן מתקרב תחילה לעבודה, מביא עשירית עייפה שלו. מי מקריב את זה? הוא. זה מה שחונך אותו לעבודה בבית המקדש, ועובדה בידו. גם אם הוא היה כהן רגיל, ומינו אותו להיות כהן גדול, הוא גם כן מביא מנחה מיוחדת, מנחת חינוך של כהן גדול. אחד כהן גדול, ואחד כהן אדיוט, שעבדו בבית המקדש בלי להביא מנחת חינוך, עד שלא הביאו עשירית היפה שלהם. אז כאן הירושלמי אומר, עבודתם פסולה. צריך לדעת שבתלמוד בבלי כתוב, עבודתם כשרה. ובאמת הרמב״ם פוסק שעבודתם כשרה בדיעבד. עכשיו, בעצם, אם יש פה כהן גדול, שהיום התמנה בכלל להיות כהן, הוא לא היה כהן לפני כן. היום הוא התמנה להיות כהן, וכנראה שהכהן גדול שהיה לפני כן עכשיו בדיוק נפטר, והוא צעיר הכהן גדול החדש, אולי הוא הבן שלו, והוא צעיר, והוא לא התחיל לעבוד בבית המקדש עד היום בכלל, וכבר מפילים עליו להיות כהן גדול. אז הוא קודם כל צריך להביא מנחת חינוך על זה שהוא בכלל מתחיל לעבוד, כהן רגיל. חוץ מזה הייתי אומר אולי שיביא מנחת חינוך על זה שהוא נהיה כהן גדול. וחוץ מזה אתה כהן גדול, תביא עוד עשירית עייפה כמנחת חביתין. אומרת הגמרא, רבי מנה, באי מימר, לא. בוא ביום שנתקרב תחילה לעבודה, אם הוא על ההתחלה לא רק נהיה כהן רגיל, אלא נהיה מיד כהן גדול, אם באותו יום שהתקרב לעבודה להיות כהן רגיל, בו ביום נתמנה להיות כהן גדול, מספיק שהוא מביא שתיים. אחת לחינוכו, מנחת חינוך של כהן רגיל וגם של כהן גדול, כלול באותה מנחה, ואחת לחובת היום. זה שכהן גדול צריך להביא חובת היום, הכוונה מנחת חביתין. הוא מביא מנחת חינוך ומנחת חביתין. לא צריך להביא שתי מנחות חינוך. אבל כבר מביאים פה, שבמסכת מנחות דף ע"ח, הגמרא לא פוסקת כמו דעתו של רבי מנה, אלא כן יצטרך להביא שלוש מנחות של עשירית העיפה. אחד, מנחת חינוך על זה שהוא בכלל נהיה כהן אדיוט. שתיים, מנחת חינוך על זה שהוא נהיה כהן גדול. שלוש, מנחת חביתין. מנחת חביתין. עסקים בזה כל כך הרבה. איך מכינים את זה? זה סולד, זה שמן, בסדר, אבל איך צריך לתגן את זה, לאפות את זה? אז ככה, הפסוק אומר, על מחוות, כבר אתה רואה שזה תיגון, על מחוות בשמן תעשה, מרובכת, תביינה. תופיני מנחת פיתים, תופיני זה תעפה. אז יש פה מחוות, שזה תיגון, יש פה תופיני, שזה אפייה, אז יש פה שילוב של תיגון ואפייה ביחד. עכשיו, כתוב כאן, תביאנה תופיני. מה אני לומד מפה? שתופיני בשעת הבאה. דהיינו, שצריך לאפות, זה שכתוב, תביאנה תופיני. דורשים מזה, שבזמן שאפשר להביא את המנחה, אז אופים אותה. אתה לא יכול להביא מנחה בלילה, בלילה אי אפשר להקריב קורבנות. אז זאת אומרת, אתה יכול להביא מנחת חביתין רק ביום. אז האפייה גם צריכה לאפות ביום. בשעת הבאה, תופיני, אתה אופה את המנחה ביום בזמן שאתה יכול להביא את זה. ואין בשחרית, הכוונה לפנות בוקר, לפנות שחר, אין אז אפשרות תופיני לאפות. זאת אומרת, האפייה צריכה להיות אחרי שכבר נהיה יום. שואת הגמרא והתנינן, הרי משנה אומרת מסכת תמיד, שעוד לפנות בוקר, לפני השחר, כבר העמידו עושי חביתין, את אלה שממונים לעשות את החביתין, כדי לעשות חביתין למלאכה של המנחת חביתין. זה היה לפנות בוקר. מתרצת הגמרא, הם לא היו אופים כבר את המנחת חביתין לפנות בוקר. בשביל לאפות צריך להמתין שיהיה יום. אלא, אמר רבי חייא בר אחא, לעשות מים חמים לרווחה כדי לחלות את הסולת. אבל לא היו עדיין אופים את המנחת חביתין. עכשיו, כשהתורה כותבת תופיני, דיינו שצריך לאפות, השאלה היא, הרי מצד שני גם צריך לתגן, כי כתוב על מחבת. מה עושים קודם? קודם תיגון ואחרי זה אפייה, או קודם אפייה ואחרי זה תיגון? רבי יסה בשם רבי חנינה אומר, קודם מתגנה ואחר כך הופה אותה. תכף נראה מאיפה המקור שלו. רבי אחא בשם רבי חנינה אומר הפוך, קודם הופה אותה ורק אחר כך מתגנה. והגמרא, אתיין אילין פלגבטה, הפלוגתא, המחלוקת של, שביניהם, האם קודם הופים ואחר כך מתגנים, או קודם מתגנים ואחר כך הופים, הוויכוח שלהם זה כאינן פלגבטה, זה כמו הוויכוח הזה שאנחנו מיד נראה. הפסוק הרי אומר, לגבי מנחת חביתין, שזה צריך להיות תופיני. תופיני זה כמו שתי מילים. תופי, ני. תופנה, נה. מה זה נה? נה, הכוונה כשזה קצת אפוי, קצת מתוגן, לא לגמרי. דהיינו, שקודם כל אנחנו צריכים לאפות, זאת אומרת, קודם כל צריך לתגן, כדי שזה יהיה נע, כדי שזה יהיה קצת מתוגן, ואז תופה. אתה תופה כשזה כבר נע. אתה הופה את זה אחרי שהוא כבר נהיה נע, דהיינו, קצת התחיל כבר להיות מתוגן. רבי אומר, מה פתאום? תופיני זה מלשון תופה נאה. תופה אותו כשהוא נאה, כשהוא עדיין לבן בוהק. תופיני נאה. מתי זה לבן בוהק? אם אתה מתגן אותו, כבר מתחיל להשחיר. אלא, כשהוא עדיין סולט נקי עם שמן, אז הוא ככה לבן, בוהק, צלול, אז אתה מיד הופה אותו, אחר כך אתה יכול לתגן. אז קודם מפיע, אחר כך תיגון. אז בעצם הוויכוח הוא אותו ויכוח. לפי דעתו של התנא הראשון, שצריך לאפות כשהוא כבר נע, כשהוא כבר קצת התחיל להיות מתוגן, זה כמו הדעה שסוברת, דעתו, דעה הראשונה של רבי יסה בשם רבי חנינה, מתגנה ואחר כך הופה אותה. ודעתו של רבי שקודם כל הופה ואחר כך מתגן, זה כמו דעתו של רבי אחא בשם רבי חנינה. מאוד מעניין שרבי יוסי רבא אמר שעושים את שתי הדעות יחד. איך אפשר לעשות את שתי הדעות יחד? גם לאפות אותו כשהוא נאה ועדיין לא תגנו אותו כלום, וגם לאפות אותו כשהוא כבר קצת מתוגן. אומר, תופיני רבא. אופים אותו הרבה פעמים, דיינו פעמיים. אתה קודם כל, ישר כשמגיע מנחת חביתין, אתה אופה אותו קצת ממש. ואז האפייה היא כשזה עדיין נאה, כשזה עדיין לבן בוהק. ואז אתה מתגן אותו קצת, שהוא יהיה נע. קצת מתוגן, קצת אפוי, קצת מתוגן. ואז אתה אופה אותו כשהוא קצת אפוי ומתוגן, האפייה, לגמור את האפייה, הסיום הוא גם כן באפייה. אומרת הגמרא, מנדה אמר תופינינה, כמו שאמרנו קודם, הוא סובר שצריך לאפות קודם כל, צריך קודם לתגן ואחר כך לאפות. דיינו, אתה הופך אותו כשהוא כבר נע. אז זה כמנדה אמר, קודם מתגנה, ואז הוא הופך אותו להיות נע, דיינו, קצת מתוגן, ואחר כך הופה. מנדה אמר תופינינה, לאפות אותו מתי שהוא עדיין נאה, מתי שהוא עדיין לבן, זה לפני שהוא מתוגן, כמנדה אמר, קודם כל הופה אותה ואחר כך מתגנה. טוב. כהן גדול מביא כל יום, אמרנו, מנחת חביתין. עכשיו, אם חלילה הוא מת, מה עושים אז? אז קודם כל, בבוקר הוא הרי הביא מנחת חביתין שלמה, הוא חלק אותה לשניים. חצי אחד הוא יקריב, את החצי השני הוא עדיין לא יקריב. אז למדנו במשנה שהכהן גדול החדש, הוא מביא מנחת חביתין חדשה, אנחנו מקריבים חצי מהמנחת חביתין של הכהן גדול החדש, ולא מקריבים את החצי של הכהן גדול שמת. עכשיו, זה ברור שכשהכהן גדול הראשון מת, ומינו כהן גדול אחר כך אחר, אז נכון, הכהן גדול החדש לא ישלים את החצי השני ויקריב את החצי השני של הכהן גדול הראשון. לא, הוא יצטרך להביא מנחת חביתין חדשה. עכשיו, נשאלת השאלה, לא סוף דבר שמת, אפילו נטמע. השאלה היא, האם גם אם הכהן גדול הראשון, הסיבה שהוא לא יכול להקריב את המנחת חביתין בערב זה בגלל שהוא נטמע, ולכן אומרים שמישהו אחר יקריב את המנחת חביתין שלו של הערב, יביאו כהן גדול אחר במקומו, האם גם אז אנחנו נאמר שלא נקריב את החצי השני של המנחת חביתין, אלא הכהן גדול החדש זה כמו, כאילו הכהן גדול הראשון מת והכהן גדול החדש צריך להביא מנחת חביתין חדשה, או שאנחנו אומרים רק מת ואפילו, לא אפילו נטמע, אלא אפילו נדחה ממום, שהכהן גדול נהיה בו מום קבוע ולכן הוא נדחה לגמרי, ואם כהן גדול אחר, שאז בוודאי שזה כאילו שהכהן גדול הראשון מת, כי ברגע שיש בו מום הוא לא יחזור הרי לעבוד יותר, אז הכהן גדול החדש, הוא נחשב עכשיו חדש, הוא לא יקריב את החצי השני של הכהן גדול הראשון. זאת אומרת, במילים אחרות, כשהכהן גדול הראשון מת, אז ודאי שהכהן גדול הבא לא יקריב את החצי השני של המנחת חביתין, אלא מביא מנחת חביתין חדשה. כשהכהן גדול הראשון יש לו מום קבוע, והוא לא יכול להקריב יותר, אז והביאו כהן גדול חדש, גם כן, הוא לא יביא את החצי השני, אלא הוא יביא מנחת חביתין חדשה. עכשיו, השאלה היא, מה הדין בנטמע? אומרת הגמרא, רבי יוסי בן עזאי, דבר דליה, ממקום שנקרא דליה, אז הוא אומר, ואפילו נדחה מימום. דיינו, מת, ואפילו נדחה מימום, בשני המקרים, הוא הקריב חצי מנחת חביתין בבוקר, בסדר גמור. שער חצי, את החצי הזה לא מקריבים, הכהן גדול החדש מביא מנחת חביתין חדשה. אבל אם נטמע הכהן גדול הראשון, ולכן מינו כהן גדול אחר בינתיים, אז אנחנו לא אומרים שהוא יצטרך להביא מנחת חביתין חדשה, אלא הוא כן יכול להשלים את החצי השני של הכהן גדול הראשון. זה בעצם התשובה שענה רבי יוסי בן עזאי דבר דליה, ובאמת ככה מתורץ השאלה ששאלנו, ועד כאן דף חף.